המשטרה עצרה הערב פורעים ערבים בחשד למעורבות בהפרות סדר באזור בית חנינה וג'בל מוקבר בירושלים. במהלך הפרות הסדר רעולי פנים הבעירו פחי אשפה ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. במקביל עשרות רעולי פנים יידו אבנים ובקבוקי תבערה לעבר שוטרים בשכונת ג'בל מוקבר שבמזרח העיר. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי כוחות הביטחון השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות. חיה מורלי, אמו של הנער אשר נתן מורלי, השם ייקום דמו, שנרצח בטבח בליל שבת בשכונת נווה יעקב בירושלים, סיפרה הערב על רגעי האימה בזמן הפיגוע.
ידענו מה קורה בחוץ, הוא יצא ונשאר, שמענו שלוש דקות אחר כך, שמענו יריות. היה הרגשה באוויר, היה שערה. ולא רצינו לדעת מה קורה, אבל היה הרגשה, שמענו יריות, בום, בום, בום. וכמובן לא עצנו, כי המחבל מרווה. מחכים לו שיחזור, והוא לא חוזר. אחרי חצי שעה, בעלי הולך וזיהה את הגופה. זיהה אותו ככה, שכוב על הרצפה. וזהו, ואז הוא בא עם מדה, ושראיתי אותה מרחוק, אז הבנתי. למה הוא בא עם שתי אנשים?
חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אבי דיכטר, מגדיר את מארגני ההפגנה במוצאי השבת האחרונה בתל אביב, לאחר הפיגועים הקשים בירושלים, מנותקים.
אני יודע שרבים הדירו את רגליהם מההפגנה הזו. אני חושב שזה מצביע על נתק מסוים של אנשים שארגנו את ההפגנה ואמרו אמרו לעצמם או לאחרים, ייקוב הדין את ההר, אנחנו מפגינים. אני חושב שהם גרמו נזק לעצמם, אבל תראה, בחלוקה של לעשות ולהפגין, אני שמח שאני בצד שעושה, אני שמח שהממשלה שלנו עושה, הם יפגינו כל שבת, אנחנו את העבודה עושים ביום ראשון בישיבת הממשלה.
השניים אמרו את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חי עם אבי רבינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק הערב תעודות הוקרה לשוטרים ואזרחים שנטרלו בימים האחרונים מחבלים והצילו חיי אדם. הצלתם חיים רבים בזכות חתירה למגע ופעולה נחושה ומאורה. ומהירה, כך נתניהו. יושב ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה, מברך את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות החלטותיו על ביטול המיסים על השתייה הממותקת וכלים חד פעמיים. מברך את השר על המשך פעולותיו הנחושות לביטול גזרות הרוע של איווט ליברמן. לא מדובר בדאגה לבריאות הציבור, אלא באווירה אנטישמית ובמיסים שהוטלו כמס גולגולת על משפחות ברוכות אך ורק בגלל היותן חרדיות. דברי אייכלר, מהם הביא כתבנו איתי גדסי. עדכונים נוספים באתר כל חי, והתחזית מיד.
בחסות מחסני חשמל. ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל. עוד היום אצלך בבית.
הערב והלילה מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ, מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים במרכז הארץ ובדרומה. במהלך הלילה, הגשמים יתחזקו.
בחסות מחסני חשמל. ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל. עוד היום אצלך בבית.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי עכשיו איתכם,
ערב חי,
ערב חי, אריאל ברמן.
ערב טוב לכם, או כמו שאנחנו אומרים תמיד בפתיח, ערב חי לכם. יום ראשון בשבוע, זין בשבט, תפשין, פי, גימל, תוכנית הראשונה השבוע של ערב חי, ואנחנו נמשיך לעסוק, כמו שאנחנו עוסקים בחודשים האחרונים, בהלכות כיבוד הורים, כיבוד זקנו, כיבוד רבו, מה דין המלמדים בתלמודי תורה, איך מתייחסים אליהם, איך צריך להתנהג אליהם, האם לרב, רב שכונה או רבה מובהק, יש איזה פטורים מיוחדים מההתחייבויות שלהם לקהילה, בכספים או בכל נושא אחר, כל הדברים האלה ועוד אנחנו נלמד בעזרת השם בשעה הקרובה, ובשביל כל זה, כדי שאנחנו נוכל ללמוד כמו שצריך, אנחנו צריכים אתכם המאזינים. 03-593-93-03-593-93-93, אתם המאזינים כבר מוזמנים להתקשר, לתפוס את מקומכם, לענות נכונה לשלוש שאלות ולזכות בפרסים. אני יכול להגיד לכם שגם השבוע אנחנו נחלק נעליים, זוג משקפיים, מקבעת, מה שתבחרו, רק תענו נכונה לשלוש שאלות. אל תתביישו, תתקשרו, יש מאזינים שאומרים לי ככה בשיחות סגורות, אני יודע באמת את ההלכה ואני רוצה מאוד לזכות בפרס, אבל אני מתבייש, אם אתה דציבורה, אז נכון, אתם צודקים, לפי סקר TGI האחרון, אז ממש ברגעים אלו מאזינים לנו, זה 400-500 אלף איש, אבל תעשו מה שאני עושה, אני מבחינתי כרגע מי שמאזין לי, זה הרב מושקוביץ, יוסי בן חיים ונתי שולמן, זהו, אני לא יודע אם עוד מישהו מאזין, אז ככה, ככה, אתם מרימים טלפון, אתם מדברים איתי, אתם מאזיני, אתם מדברים בסך הכל רק איתי ועם הרב מושקוביץ. אל תתביישו, תרימו טלפונים, תשתעשו בדברי הלכה, תזכו בפרסים. הטכנאי שלנו הערב הוא יוסי בן חיים, המפיק שלנו הוא נתי שולמן, איתי באולפן מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כולל רועי ישראל, ואנחנו יוצאים לדרך. ערב טוב הרב מושקוביץ.
שלום וברכה, ערב טוב.
לפני שאנחנו פותחים את התוכנית, אי אפשר לעבור לסדר היום. שבעה בני אדם נרצחו בליל שבת האחרון בפיגוע מתועב, בפיגוע חבלני. אנחנו שמענו ביומיים האחרונים את ראש הממשלה, מה הוא חושב שצריך לעשות, השר לביטחון לאומי טוען שצריך לעשות ככה וככה, שר הביטחון, שר החוץ, כל אחד הביע דעה מה אנחנו צריכים לעשות בעקבות הפיגוע. אבל אני חושב שפה, במקום הזה, בבמה הזאת, אנחנו צריכים גם כן לדעת ולשמוע מה הרב אומר, מה אנחנו צריכים לעשות אחרי כזה פיגוע.
השם יהיה עוזר לי, עוזר לנו, בעזרת השם שנזכה ונתבשר רק ואך בשורות טובות. באמת המקרה המזעזע הזה, הטרגי, לא נתפס בשכל האנושי, איך יכולים ככה חיית אדם, צמא אדם, ללכת ולהרוג בליל שבת קודש, בשעה אולי הכי קדושה לעם היהודי, ברגעים הכי רגעי העוד, לבוא ולפתוח בטבח, ממש טבח אמיתי, רצח של יהודים שכל מה שרצונם זה לעשות רצון השם, לחיות בארץ ישראל. ובטח הוא בתפילה לקדוש ברוך הוא שאמור למשחית ערף, ממש אמור למשחית ערף, שיפסיק כבר לבוא ולנגוף חלילה וחס. וכמו שקראנו בפרשת השבוע, שקדוש ברוך הוא מוציא את בני ישראל מארץ מצרים, מבטיח להם שהוא יעלה אותם וילווה אותם, ככה נזכה את השם שברו עולם יזכה, יזכה אנחנו שברו עולם ילווה וישמור כל אחד ואחד מאיתנו.
מחוץ לאטום את בתי המחבלים ולהוסיף עוד 2,500 שוטרים בירושלים, מה אנחנו כיהודים חרדים לדבר השם אחרי כזה מקרה, מה איך אנחנו יוצאים מפה, מה אנחנו צריכים לעשות?
אולי באמת לא נכנס לפוליטיקה, אבל אתה יודע, חשבנו הנה יקומו מדינאים חדשים והם יש להם פטנט קסם איך להציל את כל עם ישראל, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כבר בתורה הקדושה אומר אם ברכותיי תלכו ונתתי שלום בארץ. אני לא יודע מה רצון השם, מי אני ומה אני, אבל אני חושב, חשבתי לעצמי, מתי זה קרה? זה קרה בליל שבת. כמה אנשים נרצחו? שבעה אנשים. בעבר, כאשר סיפור טרגי שקרה בשבת, אמר שבת טובעת את עלבונה. זאת אומרת, אם יש פה שבעה הרוגים, וזה בליל שבת קודש, זה ממש מסר אולי הכי חזק, הכי מהדהד שיש, בואו ונתחזק בשמירת שבת. ואתה יודע, אנחנו שומעים כל כך הרבה על יוקר המחיה, על עליית המשכנתה, על כל, עכשיו, ברוך השם, שמחה גדולה לעם ישראל, הורידו את המס.
כן, היום הממשלה ישירה.
הנה, שמחה גדולה, חבל שלא עשו פה איזה יום טוב אולי. אבל מה עם השבס? ואני לא מדבר איתך עכשיו על תל אביב, שזה שם המקומות שזה נהפך ליום חול. אני מדבר איתך על עוד השרון, שם זה יום בילויים, שאין שמשמור, רחמנא ליצלן. עוד מקומות בשרון, עוד מקומות, זאת אומרת לך, מקומות מסורתיים, על ערים מעורבים, מעורבות, או ערים שמסורתיים, ערים ש... אני גר בפתח תקווה, אני יכול, לא רוצה להעיד, אבל אם בעבר פתח תקווה הייתה ידועה בשמירת השבת, הייתה בסוף מחללי השבת ברשימה, היום היא בין הראשונות, וזה ללא פוצה פה מצפצף, נראות לך על ערים שיש שם רבנים ראשיים, יש רבני קהילות, יש רבנים בגלי סוף, ואין פוצה פה מצפצף, מקימים חללי שבת ברש גלה, כבר ללא בושה, ירושלים, ירושלים. כמה מנדטים יש שם על הציבור שלנו? לא יודע, לא כך מכי? רוב ודאי, רוב מוחלט, רוב מוחץ. וחיולי השבת, תראה מה שקורה שם במרכז העיר. אני לא גר בירושלים.
הרב אומר שניקח את האנרגיות שהשקענו בלהוריד את המס על החד פעמי, ועל השתייה המתוקה, אם נשקיע את זה, את אותה האנרגיות האלה...
לדבר על זה, כבר זה בושה לדבר, זה צריך להכיל. היום יש נושא חדש להכיל את החיולי השבת. מאלה שמכילים כזה יושב ראש, בסדר, שהם לא נדע, עוד שומעים אותו ומכבדים אותו, שם ישמו ויציל, וזה זועק, זה זועק. אבל חיולי השבת, גם על זה, גם זה, במה זה תלוי? איפה השבת פה מתעוררת וצועקת, אומרת עזרו לנו, אנחנו יודעים רק ברשותך רבי חברון, אנחנו יודעים שהיו, ששם, שיש לנו שם שמורי המזיקים, כתוב בגמרא, כמדומני רובי אמר, רובי הלך והרחיק את המזיקים, מתי ישאיר אותם? Mm-hmm. יש תל לילות בשבוע, שכתוב שאדם לא יסתובב יחידי, ליל רביעי וליל שבת, שעה שהזמן שיש רשות שם שמור למזיק, וכנגד זה, יש שתי לילות שבהם אם יורדים גשמים, זה גשמי ברכה. מתי זה?
ליל שבת.
ליל שבת וליל רביעי. כן. אז זה גשמי ברכה. זאת אומרת, יש זה, זה לעומת זה, ואני יכול למצוא עכשיו בעצירת גשמים, אז ויש לנו את הליל שבת שמתעורר פה, אז זה אומר דרשני. ומי אני הקטן, אני רק פה, יש לי את האפשרות לצעוק על השבת, שבת קדושה, שכל אחד ואחד בעיר שלו, יש לו יכולת, אם רוצים, אם מורידים מזכורות, פתאום עושים הפגנות ועושים שביתות, אפשר גם לזעוק על השבת, לא צריך שזה יבוא מהאנשים, מהאברכים הכי כביכול מסכנים, שאין להם בקושי לעצמה, וצריכים ללכת ולעורר את השבת. צריך לבוא מראשי הקהל, מחברי הכנסת, מהשרים, הרבנים, זה שם צריך לעורר את השבת, וזכות השבת ניגל, ויש כוח לשבת לשמור על עם ישראל.
אמן, אמן ואמן, ואת הלימוד בשעה הזאת אנחנו נקדיש לזכרם, לעילוי נשמתם של הנרצחים ולרפואתם של הפצועים במהרה בימינו בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו פונים למאזין הראשון שלנו הערב, שמואל. שמואל.
שמואל בקור שמו, שלום וברוכה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב חיים. איפה שמואל בארץ?
מביתר
עילית. נשמע גם צעיר מאוד. בן כמה שמואל?
בן
13. בן 13. כבר היה? אתה כבר מצטרף למניין. אתה כבר היית בן 13? כבר חגגת בר מצווה?
כן, כן.
אוקיי. טוב, בוא תקבל את השאלה שלך הראשונה. רבי מלמד, הוא מלמד כמה תלמידים?
הוא מלמד, כן, כמה תלמידים יכול ללמד לבדו לדעת השכן ארוך.
רגע, 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 אני לא הבנתי. אז הרב יסביר.
יש לנו מלמד חיידר בכיתה, בבית ספר, זה לא משנה. כמה, לכמה תלמידים צריך שיהיה מלמד? זו השאלה הכי פשוטה, הכי בסיסית.
זאת אומרת, כמה מינימום או כמה מקסימום?
כמה המקסימום שתהיה בכיתה?
כמה מקסימום בכיתה?
בכיתה, יפה מאוד, שאלה פשוטה.
טוב, עד כמה תלמידים בתלמוד תורה בכיתה מקסימום יכולים להיות?
נכון, אתה שכן ארוך, והנה, דיברתי על זה עם כמה אברכים, למדים, ולא ידעו שזאת הלכה, אמרו, זה הלכה, זה תלוי משרד החינוך.
לא ידעתי, נכון?
שכן ארוך מפורש.
תלוי בתקנים של משרד החינוך.
עובדה שיש חובה לדעת שכן ארוך שלא יהיה יותר ממספר תלמידים, השאלה היא כמה.
אפשרות מספר אחת אין גבול. ככל שהמלמד יכול להשתלט, כך מספר התלמידים בכיתה יהיו. אפשרות מספר שתיים זה עד 40 תלמידים, והאפשרות השלישית זה מקסימום 25 תלמידים. לדעת שכן ארוך, כמה תלמידים יכולים להצטופף בכיתה בתלמוד תורה?
נראה לי אפשרות השנייה.
נראה לך שעד 40 תלמידים יכולים ולא. התשובה הנכונה היא שלפי דעת השולחן ערוך, מקסימום 25 תלמידים. הרב, איך אוכפים את זה? אז דבר ראשון, התשובה שלך, הנה, עכשיו אתה יודע שעד 25, ותודה רבה לך שמואל שהיית איתנו, תנסה בפעמים הבאות. הרב, מה, אז איך קורה בתלמוד תורה שמצטופפים 40 תלמידים? לכל יראה זה נוגדת...
בוא נפתח את זה בזה משלות הבאות.
אוקיי, אז המאזין הבא שלנו, משה. מוישה, ערב חי, מה שלומך?
ברוך השם.
מוישה מאיפה?
בני ברק.
בני ברק. בשאלה הקודמת למדנו שלפי דעת השולחן ערוך, מקסימום 25 תלמידים יכולים להיות בכיתה. השאלה שלך זה מהי דעת הראש בעניין? עד כמה תלמידים יכולים להצטופף בכיתה אחת לפי דעת הראש? אפשרות מספר אחת עד 40, האפשרות השנייה זה אין גבול, והאפשרות השלישית זה אין למלמד ללמד ללא סיוע או אויזר, כמו שאומרים. מה דעת הראש אומר? עד 40 או אין גבול למידת התלמידים, או בכלל מלמד אסור לו להיכנס ללמד כיתה בלי אויזר?
נסתפק בין האפשרות הראשונה לשלישית.
נו. בוא נגיד לך שהכיוון שלך כבר טוב. אז 40 ניתן ללמד לבדו, או בכלל הראש אומר שהמלמד לא יכול להתחיל בכלל ללמד כיתה אם אין לו אויזר, או מסייע, או איך שתקרא לזה.
תשובה שלישית.
הראש אומר שאסור למלמד להיכנס לכיתה בלי סיוע. כן?
כן.
טוב. כן, כן, אבל לצערי התשובה היא, לא אגיד לך, לא נכונה, לא מדויקת. הראש אומר, קודם כל, אני אקריא את התשובה הנכונה, התשובה הנכונה זה עד 40, עד 40 תלמיד. זאת אומרת, המחלוקת בין השולחן ערוך לראש, השולחן ערוך אומר 25 תלמידים, הראש אומר 40 תלמידים.
נכון מאוד.
מה ההגבלה בכלל?
יפה. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת שיש פה את הסוגיה בגמרא, מי, ונחלקו בזה הראשונים, האם בא לומר שעד 25 תלמידים אין חובה לפתוח כיתה, אלא כביכול זה חובה להורים ללמד, ומעל 25 תלמידים בקבוצה, בעיר, בשכונה אחת, צריך ללכת לפתוח להם כיתה עם מלמד. ולחלק מהראשי כך בסקר שכן ערוך, זה לא כך, אלא שעד 25 תלמידים יכול המלמד ללמד לבד, ללא עוזרה, ללא סיוע. אבל מעל 25 תלמידים ועד 40, לדעת השכן ערוך, אפשר להביא מלמד פלוס סייע, פלוס סייע, צייע, מה שצריך.
אויזר.
אויזר. מעל 40, כבר צריך שתי כיתות, לדעת השכן ערוך.
אז
דעת הראש, לא כך, דעת הראש, שעד 40 לבד, ומעל 40 הוא יכול לסייע. דעת השכן, כך נראה לפסק להלכה למעשה, ככה מביא ככה מתחיל תשובה, הכל לפי המלמד והתלמידים. ומשם נראה לי הגיעו כבר כל
עכשיו אני מבין את כל הצפיפות בכיתות.
אז נכון, שאני יכול לדעתי, במעיין החינוך התורני יש לי יותר בעיה, כאשר אנחנו פוסק פה מפורש, גיל וזמן, 25 תלמידים, ולא יותר מזה. אבל יכול להיות שגם הנושא כלים נקטו שאפשר להכיר לפי הזמן שלנו היום, לפי הצורך, אולי כי יש עוד עזרה מבחוץ. הכל פנים בפשטות, לדעת השכן ערוך 25 תלמידים, דעת הראש והבח אפילו, והשח פשטות גם 40 תלמידים אפשר, ונראה שהשח והפתחי תשובה פוסקים שככל שהמלמד משתלט, אז ניתן גם להעמיס יותר.
מה, לראשונה היום נחשפתי לעובדה, ממרום שנותיי, שיש פה בכלל מספר תלמידים, שבכלל ההלכה מתייחסת למספר תלמידים, נכון, שזה ההלכה.
זה בסיסי, כי צריך לדעת שככל שיש יותר תלמידים,
יותר קשה או שם
יש פחות אפשרות להתייחס לתלמיד, ותלמיד צריך יחס. למדנו שגם תלמיד שלא יודע לקרוא עדיין, אסור להוציא אותו, צריך להשאיר אותו ביחד עם כולם, אולי יבין, אולי יקלוט, זה שם יקלוט. גם תלמידים נחשל שפחות חזקים בכיתה, יותר חלשים, צריך לשמור עליהם ולכבד אותם ולהכיל אותם, ועד רבה ילמד אותם, כי אנחנו יודעים שהעיקר זה הערת פנים של המלמד. אם יש הערת פנים למלמד, התלמיד יצליח גם אם הוא כביכול פחות. אבל עדיין, יש גם הגבלה. אי אפשר לשים תלמידים ככל... הנה, עכשיו זה זמן הרישום, נראה לי.
עכשיו התחיל הרישום,
הנה,
כן.
אז
כן.
עד 40 זה מספיק, לא צריך להמיס יותר מדי.
טוב, אני מקווה שיש פה איזה כמה מנהלי תלמודי תורה שכרגע שומעים אותנו ושלא כועסים עלינו או משהו כזה. אבל מה זה כועסים עלינו? איך הרב תמיד אומר? זה הלכה, מה? אין...
צריכים לשמוח, אתה לא שפתחו את כיתות.
המאזין הבא שלנו הוא אברהם. אברהם. אברהימי.
ערב טוב.
אין קול ואין עון. ערב טוב. מאיפה אברהם?
בני ברק.
בשעה טובה או בציפייה דרוכה פעמי המשיח, והגיע זמן בית המקדש. אפשרות מספר אחת לא מבטא, רגע, אולי הרב יבאר ככה, אולי יוסיף ציור.
לדעת השם, נזכה שיבוא ושנתבשר, שבית המקדש
קמים בבוקר,
קמים בבוקר,
ואנחנו יודעים שם משיח הגיע.
כן, יכול להיות אפילו מחר, בזאת השם שנזכה. בלילה זה פחות, אבל ביום ודאי שאפשר.
והגיע הזמן בית המקדש.
ובונים בית המקדש.
עכשיו מה עושים עם החיידר?
מה עושים עם החיידרים?
האפשרות מספר אחת זה לא מבטלים תלמודי תורה. הולכים, כיתות נפתחות כרגיל. האפשרות השנייה זה ברור שהם מבטלים. מה זה, בית המקדש נבנה, משיח מגיע, מה? האפשרות השלישית זה תלוי אם יש צורך שיעזרו או לא. אם צריך את אותם ילדים או את אותו מלמד או לא. שאלה... אנחנו מצפים...
תלמוד תורה או לא?
כן, אנחנו הרי מצפים כל יום לביאת המשיח, ואף על פי שהיא תמאמה עם כזאת החכה לו בכל יום שיבוא. זאת אומרת, מבחינתנו כל יום שאנחנו מתעוררים, אנחנו בטוחים שהמשיח מגיע. עכשיו, מה קורה? ובעזרת השם, זה יקרה, שמחר בבוקר אברה מתעורר, והוא שומע שהמשיח הגיע. האם פותחים את התלמודי תורה באותו יום או לא? אז האפשרות הראשונה זה לא מבטלים תלמודי תורה. האפשרות השנייה זה ברור שמבטלים. והאפשרות השלישית זה תלוי אם יש צורך שיעזרו או לא.
הייתי הולך או על אחד או על שלוש, אבל נראה לי אחד.
אחד, יפה.
התשובה שלך היא נכונה, לא מבטלים תלמודי תורה.
אני זוכר שיש פעם אחת שמבטלים תלמוד תורה, נראה לי.
בשביל?
יש פעם אחת. שנייה.
קריאת מגילה, כן? קריאת מגילה, יפה, יפה מאוד,
שלח את כל התלמידים שלו הביתה.
נכון, יפה מאוד.
רגע, שם בירושלים בלגן, משיח הגיע.
שמחים, ברוך השם.
לא, לא, שמחים, בית המקדש נבנה.
נכון.
ותלמוד תורה, גור, בלז, כל התלמודי תורה, תשבר, כולם, כל החיידרים לומדים.
ממשיכים כרגיל.
ממשיכים כרגיל.
יכול להיות שכבר לא יצטרכו אותם, כי אנחנו יודעים שבית המקדש השלישי, על פניו ייבנה מאש, ירד מאש, כי יש צאת אש לבנותה, בעזרת השם. יש בזה שיטות. האם זה יש מלמעלה, יש מלמטה, לא ניכנס לכל השיטות, איך ואיך, זאת השם שיבנה, אנחנו נראה, בית המקדש.
מי שאומר שזה לא הולך לבנות 100%,
בבקשה? כן, יכול להיות שיצרו תוספות. על כל פנים לא מבטלים תלמוד תורה אפילו לבניין בית המקדש, הלכה פסוקה, אין על זה עוררים ואין על זה חולקין, זה רק מראה לנו מה המעלה והכוח והעוצמה של לימוד תורה של תינוקות של בית רבן. קל וחומר שלא מבטלים של פארק לאומי או של שאר פארקים, יכול להיות שמדי פעם צריך את הדברים האלה, אבל עדיין, כבתולה זה קיומה, אבל עדיין צריך לשים לב, בשימת לב, אם כבר מבטלים, שזה לא יהיה מדי ולא יהיה מרובה, אלא אם אפילו לבניין בית המקדש שלנו מבטלים כל שכן, שכל שעה חשובה.
טוב הרב, אתה ניפצת פה חלום של הרבה ילדים. הרבה ילדים אומרים, משיח יבוא, לא יהיה תלמוד תורה.
ילכו ללמוד אחר.
הם בטוחים שלא יהיה חיידר באותו יום, אז חבר'ה, גם אם המשיח מחר מגיע, מה זה גם? ברור שהוא מגיע מחר בבוקר, יש חיידר, יש חיידר כרגיל. השאלה השנייה בשבילך, בעקבות המצב הביטחוני, ביקשו אנשי השכונה מהתושבים להתנדב ולסייר מדי ערב מסביב השכונה. אפשרות מספר אחת, כולם חייבים. האפשרות השנייה, כולם חייבים, אבל הרב פטור. והאפשרות השלישית, תלמיד חכם שתורתו אומנותו פטור. מה קורה? יש פטרולים, יש משמר אזרחי, בעקבות המצב, כולם צריכים להתנדב לפטרולים סביב השכונה. כולם חייבים, רק הרב פטור, או תלמיד חכם שתורתו אומנותו פטור. מה אתה אומר, אברהם?
מה ההבדל? לא הבנתי מה ההבדל בין 2 ל-3.
ההבדל בין 2 זה רק הרב, רב השכונה פטור. כולם חייבים חוץ מהרב. והאפשרות השלישית, שתלמיד חוכם שתורתו אומנותו הוא פטור.
אני זכור לי משהו, האם תלמידי חכמים צריכים לעזור? נראה לי, או 2 או 3. נראה לי 3.
נראה לך שלוש ונראה לך טוב. מי מה אברך, תן לו עוד יופי.
פסק השכן אורכו משתמת חכם פטור.
רגע, מה, כל אברך כולל פטורים?
אז בואו נסתר את הדברים בזה שם יסייד ישמע. השכן אורך פסק כל תמת חכם פטור משמירה. מוסף השכן אורך דווקא אם תורתו אומנותו. זאת אומרת, אם לא תורתו אומנותו, זאת אומרת, והוא לא תמת חכם, זאת אומרת, אחד מהשני החלקים האלה אין בו. או שלא תורתו אומנותו, הוא תמיד חכם, הוא יודע, אבל הוא לא, כל היום הוא עושה דברים אחרים. יכול להיות כזה מצב ששברי לוחות נשאר בו קצת מהמצורותו, מהנקותו, אז הוא לא מוגדר כפטור. כנ"ל, אם הוא רק הוא תורתו אומנותו, והוא לא מצליח להבין, לא גומר וסביר, לא מצליח לפסוק, לא מצליח לעסוק לשמצה בדליחסה, אז גם לא מוגדר פטור לגבי זה. צריך שיש שני החלקים האלה, גם חלק אחד שתורתו אומנותו, שהוא לומד כל הזמן. מה תורתו אומנותו? תורתו אומנותו הכי טוב, זה לומד 24 שעות, כמה שאפשר. אבל גם אם נביא הרימו, ברשותך, כן, ברשותך רק. כן, גם אם הוא לא רק לומד, אלא בעיקר לומד, אפילו אם הוא יוצא מדי פעם לפרנסתו וחוזר מיד לתלמודו, זה ההגדרה של תורתו אומנותו, כי אין ברירה, אנחנו חוצאים בעולם המעשה, שצריך קמח וצריך תורה, ובלי קמח אין תורה, חייבים את התורה, ועד רבה, עדיף שאדם יקבל, לא יקבל מהצדקה, אלא יהיה לו את האפשרויות של עצמו, יגיע כפיך כי תוכל לשכב את אובלך, גם לקבל מלגה, זה סוג של, של יגיע כפיך, כי בחוף אני נמצא בכולל, ולכן חובה לראשי כהלים לשלם בזמן, וחילה וחס לא לעכב את שכרם של האברכים של לומדי התורה, שאין להם מי שאין להם הסתדרות, וחשבים מתחילים ממי מתחילים, אם לא משלמים לתלמיד החכמים, משלמים ממי שביקש מהם ללמוד תורה. אבל על כל פנים, כן, מי שתלמיד חכם תורתו, פטורו,
פטור משמירה. הפטרול. שאלה שלישית, ואם אתה עונה על התשובה לשאלה הזאת, אתה עונה תשובה נכונה, אז יש לך את הפרס שלנו. מהי שיטת הרן והרמב"ן לעניין פטור תלמיד חכם ממיסים? למדנו שתלמיד חכם פטור מתשלום מיסים. מהי השיטה של הרן והרמב"ן לעניין פטור תלמיד חכם ממיסים? אפשרות מספר אחת, הם פטורים מכל מס ואפילו מיסי מים וארנונה. האפשרות השנייה, התברכו שלא יטילו עליהם מיסים.
אתם חייבים מיסים?
אבל הקדוש ברוך הוא יעזור שלא יטילו עליהם מיסים. והאפשרות השנייה, זה תלוי אם הם בעלי ממון או לא. שיטת הרן והרמב"ן לעניין פטור תלמידי חכמים ממיסים. אפשרות מספר אחת, הם פטורים מכל מס ואפילו ממיסי מים וארנונה. אפשרות השנייה, התברכו, קדוש ברוך הוא יברך אותם שלא יטילו עליהם מיסים. ואפשרות השלישית, תלוי הם בעלי ממון או לא.
הייתי הולך על 3 או 2.
נו, הכיוון שלך טוב.
מה זה 2 או 2?
התברכו. שלא יטילו עליהם מיסים. או 3, זה תלוי אם הם בעלי ממון או לא. אם בעלי ממון הם חייבים, אם אין להם, אז הם פטורים.
נראה לי 3.
שתלוי עם בעלי ממון, זאת אומרת, אברך, מה? מה אתה אומר?
2 זאת שהם חייבים, רק יהיה להם ברכה, זאת השם שלא יטילו עליהם מיסים, שיזכו לכך.
3 זה שאם הוא אברך עשיר, אז הוא ישלם, ואם הוא אברך שאין לו כסף, אז הוא לא משלם. מה אתה אומר?
2,
אתה אומר ואתה צודק.
יפה מאוד.
לפי שיטת הרן והרמב"ן, הם מתברכו שלא יטילו עליהם מיסים. אף חובב עמים
את כל קדושה וידיך, זאת אומרת, תהיה פה הקדושים בידיים של קדוש ברוך הוא, וקדוש ברוך הוא ישמור עליהם מכל צרה, מכל הפסד ממון, אלעד רבי ירוויחו.
אברהם, 3 שאלות, 3 תשובות נכונות, הפרס בדרך אליך, פרסומות, מיד שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. מחר ב-11 בלילה, משהו חדש מתחיל בבית.
זה המשמעות של לא טוב להיות האדם, אעשה לו עזר כנגדו. העזר זה המקום של להכיל אחד את השני, לעזור אחד לשני, לאבד את החיים.
בית נאמן, סדרת תוכניות חדשה עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. כל הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות עם מאזינים והדרך לחיים של שלום ורעות. בית נאמן עם הרב אריה אטינגר. מחר ב-11 בלילה, כאן בכל חי.
ספירית פלוס עם סינון מיוחד, ספירית פלוס בשבת ובחג, תתרגלו ליותר, תהנו עד השמיים. ספירית פלוס, הדור הבא של ברי המים.
בר המים ספיריט פלוס, עם מערכת תיאור המים המתקדמת לוטוס ולחצני טאץ' למזיגה אוטומטית. מאושר לשימוש במים חמים ובמים קרים גם בשבת וחג, בחשרות הרב רובין ובאישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2161. ספיריט פלוס, תתרגלו ליותר.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבניאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
זה היה בלתי אפשרי להעביר את הילדה לבית ספר הזה. זאת אומרת, רבנים גדולים שדיברתי איתם מהעיר, אמרו לי, תקשיב, 15 שנה האחרונות לא עברה שום ילדה מהבית ספר שילדה שלך לומדת עכשיו לבית ספר הזה. אמרתי לו, הרב, תקשיב, יש לי ילדה טובה, והבית ספר שנמצאת בו זה לא בית ספר טוב, ואני כבר 5 חודשים עודף אחרי הבית ספר שאני רוצה שיקבלו אותה. פה הצדיק בשמיים יושב, הוא נתן השטחה, וככה זה היה, ממש ככה. הוא לא נתן לי גם חכות יותר מדי זמן.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
ועכשיו, קבלו הפקה מושקעת של החורף הישראלי, עם כל הכוכבים הכי חמים. חולשה, כאבי שרירים, צמרמורת, והגדולים מכולם, ימי מחלה.
שוב החורף עם הדרמות שלו. נבחרת ההגנה הטבעית של סופרב. עוברים את החורף בשיא הכוח. מוצרי סופרב שומרים על המשפחה שלכם חזקה ומוגנת גם בחורף ובלי דרמות. אז אל תתנו לו לתפוס אתכם לא מוגנים. סופרב, הטוב שבטבע, העוצמה שבמדע. המוצר הוא תוסף תזונה ולא נועד לרפא מחלות. אולי פסח עוד רחוק, אבל מה שבטוח, דבר אחד אתם כבר יכולים לנקות מהראש. הוצאות הפסח עלינו. תנובה במבצע שיסדר לכם את החג כבר מעכשיו. רוכשים לפחות 10 מוצרים ממגוון מוצרי חלב ותחליפי חלב של תנובה, מתקשרים לקו הפעילות כוכבית 5644 ויכולים לזכות בהגרלה הגדולה. 30 זוכים ב-30,000 שקלים כל אחד להוצאות החג. ובנוסף, בכל שבוע 5 זוכים בפרסים שיחדשו את הבית לפסח. ככל שתוסיפו מוצרים, כך יגדלו סיכוייכם לזכות. פרטים בקו הפעילות כוכבית 5644. כפוף לתקנון המבצע לא כולל מוצרי מעדניה. למאדרין יש תנובה.
המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הרב שניאור זלמן רווח ועקבי ירושלים שמחים לבשר לציבור על תחילת חלוקת היין המשובח ומיץ ענבים אוצר בית דין תחת הקשרות המעודרת של הרב מרדכי גרוס בדץ בית יוסף ורבנות מהדרין ירושלים הזמנות דרך אתר המכון ובעמדות נדרים פלוס וכן בטלפון או בוואטסאפ 050-80-93-593 התשלום נקבע על ידי בית הדין עבור ההוצאות בלבד
הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת
עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן
שבנו אליכם, ערב חי, הטכנאי יוסי בן חיים, המפיק נתי שולמן, איתי באולפן הרב רועי מושקוביץ, מאחורי מיקרופון חברון גרנביץ', ואנחנו פונים למאזין הבא, לניסים.
גם איתנו על הקו אחד מהראשי, לא, הוא לא מדבר, לא רוצה בשידור, אחד מראשי החיידרים הגדולים בארץ.
בעקבות הפסק ש...
בעקבות הפסק של 25 תלמידים, ובאמת הנושא הזה הוא כמובן נושא מאוד מאוד רחב, ואמיתי ושאלות של נפשות כי לפעמים אין מקום בחיידרים ואז לפי ההגבלות הנה איתנו על הקו איתנו על הקו
איתנו על הקו אחד ממנהלי התלמודי התורה הגדולים בירושלים שהוא בעקבות מה שדיברנו בתוכנית על הגבלת תלמידים, הגבלת מספר התלמידים לפי דעת הראש ולפי דעת השולחן ערוך, לפי דעת השולחן ערוך עד 25 תלמידים, לפי דעת הראש עד 40 תלמידים, ואז אני שאלתי אותך הרב, איך קורה, מה קורה בתלמודי תורה, איך מתנהגים? הרב אמר שיש איזו שיטה שאומרת שעד קצה גבול היכולת, ככל שהמלמד יש לו שליטה, אז יש כזה פסק שאומר שאפשר, והנה הרב...
כן,
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, אני פשוט נוסע בדרך ואני שומע אתכם.
כן.
זה נופת צופים, רק אני רוצה לומר דבר אחד. בזמנו הקפדתי מאוד על הנושא של 25, אבל כשנכנסתי פעם, יצא לי, ממש לא בנושא הזה, אבל יצא לי לדבר עם אחד, פוסק הדור של הדור הקודם, אני לא רוצה להגיד פה שמות, כי אני לא רוצה להגיד דבר הלכה בשמו, כשאני לא מעריך את כל העריכות של הדברים.
במיוחד שלא יחפץ שגידו בשמו, כן.
אז הוא אמר לי, מה זה המספר הזה 25? אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? הכונס ישוע בן גמלו, שולחן אורוך, גמורה. אז הוא אמר לי, צריך לדעת שהיום צריך לעשות מה שמקובל. אם הכסף שהחיידר משתמש בו הוא כסף ציבורי, דהיינו שהרשויות מממנות, או תרומות מחוץ לארץ, ולא ההורים לבד, אז הם לא יכולים לדרוש 25, אם ההורים הם אלה של משלמים, הם יכולים לדרוש משהו.
רגע, רגע, אני רוצה רק להבין, הרב היה מקפיד בתלמוד תורה אצלו כיתות, להכלס כיתות עד 25 תלמידים בלבד?
עד 25 בלבד, ויותר מזה, עשיתי רק 24, כדי שאם רוצים חברותות, אז שיהיה זוגי.
או, יפה. ואז הרב הגיע לאותו פוסק, כן.
כן, וסיפרתי לו, היה לי איזו שאלה לקבל תלמיד, אז אמרתי לו, אבל אז אני עובר את המספר 24, אז הוא אמר לי, מה זה 24? אז אמרתי לו, זה לא אמר, 25, רק שיהיה זוגות, אז יתחברו את זה. אז הוא אומר לי, מה פתאום, איזה זכות, מה פתאום? הוא אומר, על סמך זה לא מקבלים ילדים אחרים? הוא אומר לי, זה כסף, הוא אומר לי, מי מממן אותך? אז אמרתי לו, שכר לימוד, משרד החינוך ותרומות, הוא אומר לי, אין לך שום זכות. צריך לעשות מה שמקובל. אז אמרתי לו, מה זה מקובל? אגב, אני כשאני מדבר על אותו פויסק, זה אחד שכל העולם חל מפסקיו. זה לא,
כן, כן.
זה לא עוד פויסק.
למה בעצם אתה, למה בעצם הרב מתעקש לא לומר... לא, למה הרב מתעקש לא לומר את שמו של אותו פוסק?
אולי... האמת, אני יכול להגיד, זה היה מרן, הרב אלישיב
וחרצדיק. עכשיו יש חלס על מה שהרב אומר.
עכשיו, אבל הסיפור רק מתחיל עכשיו. אחר כך סיפרתי את זה לאחד ממנהלי החדורים בירושלים, שהיה חבר שלי אז, ודיברנו על הנושא. ביקשתי ממנו להכניס איזה ילד לחיידר, והוא אמר לי, אני לא עובר את המספר 25 והימה. אמרתי לו, אתה תלמיד של הרב אלישיב, בוא תשאל אותו. הוא אומר לי, לא יכול להיות בחיים שהרב אלישיב אמר לך כזה דבר. אמרתי לו, בוא תשאל. למחרת הוא מתקשר אליי, רואה את כולו. הוא אומר לי, כן, הלכתי לשאול את הרב אלישיב, הוא פשוט נתן לי על הראש. על כל פנים, לאחר מכן הזדמנתי לביתו של חתנו, מרן, שר התורה, הגרח קניאסקי זכר צדיק לברוכה.
כן.
וגם כן, לא הלכתי לשאול אותו, אבל הגיע איזה נושא שיעלה הנושא, אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? יש שולחן אורוך, 20, יש גמורה, 25 בכיתה ולא יותר.
נו.
אמרתי לו, אבל השבר שלך אמר, השבר של הרב אמר אחרת. אז ואז הוא ככה התחיל לצחוק, הוא אמר לי, אני אסביר לך את השבר שלי.
כן.
היום בזמננו, בחדורים, זה בנוי בצורה כזו, זה לא שיש איזה מלמד שעושה את 25 ילדים ויושב אותם באיזה מקום, ורק...
עוד מה שאמרנו, יפה.
היום יש מפקח...
יש לו גיבוי, יש לו גיבוי.
יש עוד מלמדים בכיתות אחרות, אז זה כנראה נקרא האויזר שמסייע, הרי שדוכנה, כך קוראים לזה, הרי שדוכנה, שהוא זה שמסייע לו, ולכן אפשר ליותר. אבל גם הרב אלישיב, דרך אגב, אז אמר לי, ש-40 זה יותר מדי, ואפילו 35 זה יותר מדי. הוא אמר לי, 30-32 מסקים. אחר כך היה לי עוד סיפור עם הרב אלישיב, שביקש ממני לקבל ילד לחיידר.
אמרתם לו כבר?
אמרתי לו, הרב מבקש, קודם כל קיבלתי. עכשיו אני רוצה לשאול, אחרי שקיבלתי, אני מאוד מאוד מקפיד על מספר, נניח 32 זה היה אז, או 30, אני לא זוכר מה היה אז, אמרתי לו, ומה שהרב עכשיו ביקש זה פריסת גדר מהמספר הזה. אבל מלך, פריסים לא יגודר. אז הוא התחיל לצחוק, ואז הוא אמר לי שבדברים האלה צריך לדעת. הוא אומר, אם אפשר, כי בגיל 3 קשה מאוד לדעת. אבל הוא אומר לי, אם נניח ילד הגיע מקריית ספר לירושלים, ועכשיו הוא יהיה 33 בכיתה. Okay. אז הוא אומר, צריך לבדוק. אם הילד הזה הוא תוספת כוח לכיתה, עדיין הוא ילד טוב, אז זה תוספת כוח לכיתה. אם הוא ילד בעייתי, צריך פה לדון מחדש.
ואין ילד בעייתי, צריך כל אחד לעזור.
הרב מנהל התלמוד תורה שחפץ בעילום שמו, אבל ברור שהערת את עינינו.
הגדול בירושלים נראה לי.
אחד מתלמודי התורה?
אני לא חפץ בעילום שמי, אני יכול להגיד לך מי.
נו, בבקשה.
מנהל תלמוד תורה, חוכמת שלמה בירושלים.
עכשיו, במהלך השיחה הזה הבנו מי מנהל התלמוד תורה ומה שם התלמוד תורה. ומי פוסק הדור הרב אלישיב וחתנו, מרן שר התור, הרב חיים קניאבסקי, אני בטוח שהשיחה הזאת העירה עינם של הרבה הרבה מלמדים והורים ומנהלת תלמודי תורה שכרגע יושבים ומאזינים לנו. תודה רבה הרב.
שבא פעם פינזל, ישר כוח, זק ומץ.
תודה שהערת את עינינו, ואנחנו עוברים למאזין הבא שלנו, ניסים. או מי? אליה. שלום, אליה.
שלום, ערב חי.
ערב חי, קבל את השאלה שלך, אין לנו הרבה זמן, עכשיו אנחנו מתחילים להיות קצרים. מוחמד הזקן הוא מוכתר הכפר וביקש להביע הזדהות. האם בצאתו מהרכב יש לתת יד ולסומכו? זאת אומרת, מה דין ההלכה בעניין כבוד לאדם מבוגר גוי? אפשרות מספר אחת, אסור לעזור להם, משום לא תכונם, לא תכנם. האפשרות השנייה זה יש לתת לו יד לסמכו, והאפשרות השלישית תיתן לו יד רפה. מה קורה למוכתר ערבי שמגיע, מוכתר הכפר שמגיע לבקר או משהו כזה, יוצא מהאוטו, מותר לעזור לו לצאת מהאוטו, מותר לתת לו יד ככה משענת, אסור משום לא תכנם, יש לתת יד לסמכו או ייתן לו יד רפה, מה אתה אומר? יש לתת לו יד לסמכו, ומכאן אנחנו לומדים באמת שגוי אדם
זקן,
גוי זקן, כן יש עניין של לתת לו כבוד.
יש להדר אותו בדברים, וגם לתת לו יד לסומכו, ניתן, אין בעיה. נכון.
שאלה שנייה. האם הינוק הפילי צריך לעמוד בפני תלמידי חכמים המבוגרים ממנו, ואנחנו הזכרנו את אותו ינוק הפילי, ילד בן 10 או בן 12, תלמיד חוכם גדול שיודע כבר את כל התורה כולה.
ומגיע איזה יהודי גשיש, תלמיד חכם, הוא פחות ממנו, הוא לא הינוקה, הוא לא יודע את כל התורה.
האם הוא צריך לעמוד בפניו?
האם הינוקה צריך לעמוד בפניו?
אפשרות מספר אחת זה מפני זקן חייב לעמוד מלוא קומתו. האפשרות השנייה אינו חייב, ואפילו מפני זקן, כי הוא תלמיד חכם יותר ממנו. ואפשרות השלישית זה יקום מעט, אבל לא מלוא קומתו. זאת אומרת, אותו ינוקה שהוא נחשב כתלמיד חכם הכי גדול באותו מקום, יעשה כזה קימה כזאת, לא מלוא קומתו. מה אתה אומר?
התשובה ג'
התשובה ג' יקום מעט, אבל יעדר, לא מלוא נכון. קומתו. התשובה שלך היא נכונה. ו...
יעדר מעט, זאת אומרת, יש
איפה
פה
העניין
זקן,
של, זהו, מבוגר.
יש פה עניין של זקן, ותמיד חכם, ולכן צריך להדר אותו, לכבד אותו מעט, אבל מלוא קומתו הוא לא חייב, כי הוא הרב, מי הרב המובהק פה, מי הגדול הדור פה, הגדול הדור זה היינו, כי התורה שלו היא יותר מהכל, אנחנו לא מכבדים את האדם, אנחנו יודעים את התורה שהוא מכיל אותו בן אדם. ואם התורה זכתה לשרות ולשרות באותו יהודי צעיר, אפילו צעיר לימים, אז מילא הוא הקדוש, והוא החלק הקדוש שפה, ולכן הוא לא חייב לעמוד מלוא קמתו, אלא אדרבה, אולי אפילו אסור לו לעמוד מלוא קמתו, כאשר הוא רואה, כאשר יש אדם שהוא פחות ממנו בתורה, כי את התורה אנו מכבדים, לא משנה הגיל, לא משנה המעמד, אפילו תלמיד חכם ממזר, יותר חשוב, יקרה עם פנינים, מכהן גדול עם הארץ.
שאלה הבאה בשבילך זה, מה אסור לעשות? כשהוא רואה שרבו עומד להגיע, הוא יודע שהרב עומד להיכנס כל רגע. אסור לו לעצום עיניים, אסור לו לשבת, או אסור לו לדבר בקול? אסור לו לעצום עיניים. תשמע איזה פקיעות יש לאליה. באמת, באיזה החליטיות הוא ככה זורק את התשובות.
נכון מאוד, ובאמת, אנחנו יודעים, כתוב בגמרא, כתוב בשולחנות, כמה מקומות, גם בזקן, גם באביב, כמה מקומות, שאדם אסור לו לעצום עיניים בשביל שהוא לא יראה את אותו אדם שהוא חייב לעמוד מכבודו בתוך 400. האדם יושב באוטובוס, דנו בזה אם אוטובוס במקום ידוע או לא, לא ניכנס עכשיו. אבל אדם נכנס, יהודי זקן נכנס לאוטובוס, אתה חייב לעמוד לפנות במושב, מה אתה יכול לעשות? אתה עוצם את העיניים, אז אתה לא רואה אותו, אז אתה פטור. לא, ויראת מי לוקח אני השם. השם יודע למה אתה עוצם עיניים, פותח עיניים, וממילא הדבר הזה נאסר, ולכן גם כשהוא רואה את רבו, זה יכול לעזור לו ברבו שלא מובהק, רבו מובהק, אפילו רחוק ממנו הוא חייב לעמוד. אבל רבו שאינו מובהק, רק כשנכנס ל-400, הוא יכול, וכי הוא יכול לעצום עיניים, כמה שמלן, שדבר הזה נאסר, ויראת מי לוקח אני השם.
אליה, שלוש שאלות, שלוש תשובות נכונות, הפרס בדרך אליך, תודה רבה. דקה וחצי פרסומות מיד שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית?
כולם מבטיחים הבטחות, אבל אין מי שבאמת ידאג לאותם אנשים חלשים ונכים וזקנים.
אף אחד מהם לא דואג, כי זה לא מייצר כותרות.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח. ייתכן שמגיע לכם כסף.
אנחנו נסייע לך לקבל קצבה, ואני יכול לומר לך מניסיון של אלפי לקוחות. בעזרת השם תתקשרי לומר לנו שהוא מקבל קצבה.
האזינו ביום שלישי הקרוב בשעה 11 בבוקר לתוכנית עניין משפחתי. בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, שלישי ב-11 בבוקר, כאן בקול חי.
למה שם למאות אלפים לא דואגים להם?
תניה למבקשי השם, כל ביורי גדולי הדורות עד לזמן הגאולה. חייגו עכשיו, כוכבית 84-37.
הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו המאזין הבא, ניסים.
כן, בבקשה.
שלום.
ערב טוב.
מה שלומך? מאיפה אתה בארץ?
אני מכפר סבא.
כפר סבא. אתה נהנה מהתוכנית, מהשאלות, מהידע?
תשמע, השאלות לא פשוטות.
כן.
באמת לא פשוטות, ובאמת צריך ידע בין השורות, מה שנקרא.
כן, אבל אתה יודע, זה הלכות שלא נוגעים בהם ככה.
בדיוק, זה מה שאני אומר, זה דברים שהם, אתה לא קורא אותם כל יום, בשביל כמה תלמידים בתלמוד תורה, בכיתה, ועוד דברים שלא, גם אתה עוסק איתם כל יום, בשבת, יום חול, יום טוב, כיצא, אבל זה משהו כזה שספציפי כזה, נקודתי כזה.
תראה, יש גם דברים שלא חלמת שההלכה בכלל מתייחסת אליהם.
נכון, אבל גם דבר נוסף, אפשר להגיד לזכותכם, שזה מעשיר את הבן אדם בידע.
נכון. ובשביל זה אתה פה, להשאיר את הידע ואולי גם כן לצאת עם פרס. אז תקשיב.
בוא ננסה.
יאללה. יואל מגיע עם ארוסתו לבית של הסבא והסבתא. מה הם יעשו כשהסבתא נכנסת? השאלה מובנת ככה. אפשרות מספר אחת זה יעמוד הארוס, והארוסה...
יעמדו מפניה.
מה?
יעמדו כאשר הסבתא מגיעה.
כאשר הסבתא נכנסת גם הארוס וגם הארוסה. רגע, של מי היא סבתא? של הארוס? אה, הבנתי. אז יואל הוא הארוס, והוא בא עם ארוסתו לבית של הסבתא שלו.
כן.
עכשיו הסבתא נכנסת, מה עושים? אז אפשרות מספר אחת זה גם החתן וגם הקלה יעמדו מפניה. האפשרות השנייה, יעמוד מעט... כשהסבתא נכנסת. והאפשרות השלישית, יבקשו רשות לפני שאוכלים. מה, איך מתנהגים? החתן מגיע עם קלתו לבית של הסבתא שלו. הסבתא נכנסת לסלון.
למטבח.
האם, למטבח, האם החתן, הארוס והארוסה, החתן והקלה יעמדו מפניה?
ולא קומתם.
האפשרות השנייה, רק החתן יעמוד מעט מפני כבוד סבתו. האפשרות השלישית, הם צריכים לבקש רשות לפני שהם אוכלים. ברור, באים לסבתא, סבתא נורא, פותחת שולחן. מה אתה אומר?
כתוב מפני סבא תקום.
כן.
ככה כתוב. סבא, זה יכול להיות סבא, אבל גם סבתא. זה לא משנה.
אז השאלה אם זה מלוא קומתם, החתן והקלה, או רק החתן...
או רק מעט.
מעט.
מלוא קומתם, אפשר להגיד.
מלוא קומתם.
לא, לא, אבל לא, אם זה הוא בקרבתו, בארבע עמות, אז הוא צריך לעמוד כולו, אבל אם זה לא בקומה זו, הוא יכול לקום קצת.
יפה מאוד.
רגע.
זאת אומרת, לפי זה התשובה.
לפי זה התשובה, אתה צריך לבחור.
שתיים, יפה מאוד.
שתיים אתה אומר?
שתיים, כן.
התשובה שלך היא נכונה. יעמוד מעט.
נכון מאוד. זאת אומרת, כאשר רואים אותה, את הסבתא עמדו מעט, יכבדו אותה, כמו שראינו, מביא את זה, הנושא כלים בשולחן ערוך, כשלומדים את זה, אם מפני גויים צריך לעמוד, כבחון מפני הסבתא, ככה מביא ראשי הדעות שם, עוד מקומות, הכל פנים, רואים אם זה בתוך 400 כמו שהזכיר, אז מפני סבא תקום, אז כמו כל איש מבוגר, אז תלוי בתקמה הסבתא, אם היא צעירה, מבוגרת, תלוי בגיל. אבל אם זה הנושא של כבוד, אז כמו שהזכרנו, יש אדם, יש חובה לאדם לכבד את סביב ואת סבתו, וסבתתו, מדין כבוד אבי ואמו, לכן הוא צריך לעמוד מעט מפניה, יפה מאוד.
השאלה הבאה היא לא אקטואלית, הרב.
מקווה.
לא, היא לא אקטואלית היום. היא הייתה אקטואלית לפני 50 שנה. היום יש תשובה אחת.
דברים יותר גרועים.
לשאלה כזאת. תשמע ניסים, מלמד מורה שיקה את תלמידו ושבר את הרגל של התלמיד.
זה נשמע כמקוטה.
מלמד, מורה. זה
נשמע מקוטה.
אני נשמע מקוטה? מה, נתי שולמן?
נשמע מקוטה.
וואו, נתי שולמן, המאזין טוען שאני נשמע מקוטה. אתה יכול לטפל בזה?
בכלל נשמע מקוטה.
אני לא יודע, הוא טוען שאני נשמע מקוטה.
הלו, זה נשמע מקוטה.
מה נהיה?
נשמע מקוטה, תחזור על זה בקשה עוד פעם.
טוב, אם אנחנו, אתה יכול לשפר את הקו, נתי? טוב, בוא ננסה שוב, אתה עכשיו שומע אותי?
כן, עכשיו אני שומע אותך בסדר.
טוב, תעמוד ככה בזווית שתשמע טוב. מלמד, מלמד, מורה, שעיקה, תלמיד, וגרם לו לשבר ברגל. אפשרות מספר אחת הולך לכלא. לא, זה מה שקורה היום, אבל בוא ניתן את שלושת האפשרויות. אפשרות מספר אחת הוא פטור, כל עוד והוא עשה את זה בשוגג. האפשרות השנייה הוא חייב נידוי ותשלום. והאפשרות השלישית זה תלוי אם אותו מלמד הוא חדש או ותיק. מלמד שיקה את תלמידו, שוב, היום החוק
אוסר את זה, אסור, בכל מקום, אסור להרים יד, פעם השיטה...
גם אז היה אסור.
גם אז, אבל השיטה הייתה...
אוקיי, עושים, גם מה שאסור, גם היום עושים, חלק עושים דברים שאסור,
אבל היום זה איסור חמור, והיום כבר זה, כל התלמודי תורה, כולם יודעים שאסור להרים יד. פעם זה היה, אולי קצת הקלו בזה. אז מה קורה למלמד שיקה את התלמיד שלו, והוא שבר את גרם שבר לתלמיד, אפשרות מספר אחת הוא פטור, כל עוד הוא עשה את זה בשוגג, האפשרות השנייה הוא חייב נידוי ותשלום, והאפשרות השלישית, תלוי אם הוא חדש או ותיק אותו מלמד.
אז אוקיי, כתוב בהלכה שאם הוא עשה את זה לשם מצווה, אז הוא פטור.
אתה אומר שהוא פטור.
אם הוא עשה את זה לשם מצווה, בשביל חינוך...
מה זה לשם מצווה? גרם לו נזק.
לחינוך.
גרם לו שבר, אז פטור.
אז אתה אומר, כל עוד שהוא עשה את זה בשוגג, הוא פטור.
בשוגג, הוא פטור, כן.
התשובה היא לא נכונה, והתשובה נכונה שהוא חייב נידוי ותשלום, ולמה?
ככה פתחת שואה מביא, שלמעשה הוא חייב גם את החמש... אנחנו יודעים שאדם המזיק חייב לחמש דברים, חמישה דברים, נזק צער, ריפוי, שבת ובושת, וכמובן גם הוא יהיה חייב נידוי עד שהוא יבקש סליחה ומחילה מאותו תלמיד, ולכן צריך לדעת שהתלמיד הוא כמובן צריך לכבד אותו ולדגום לכך שילמד, אבל לא בכל צורה ולא בכל דרך, נכון מאוד.
טוב, תודה. גם
הוא עשה את זה בשוגג.
תודה רבה, הנה, אתה יודע, למדת משהו הערב.
יישר כוח.
תודה.
אני למדתי שזה בסדר, אוקיי, כל צורה.
תודה, תודה, ניסים, נשמח לשמוע אותך בתוכניות הבאות. יוסי.
כן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לשאול אותך שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה. מה ביקש הגרא באיגרתו מהחתן שלו? אפשרות מספר אחת שלו יקמץ בהוצאות המלמדים לנכדיו, האפשרות השנייה שילמד עם בניו שהם בעצם נכדיו כל יום לפני השינה, ואפשרות השלישית שלא יראה לבניו, נכדיו, חיות שאינם טהורות. מה אתה אומר?
אפשרות שלישית.
אפשרות שלישית, הגרא ביקש באיגרת מהחתן שלו שלא ירא לבנים שלו, לנכדיו, חיות שאינם טהורות.
מה האפשרות הראשונה?
שלא יקמץ בהוצאות המלמדים לנכדיו, או שילמד עם בניו שהם בעצם נכדיו כל יום לפני השינה.
אפשרות שנייה,
שילמד עם בניו שהם בעצם נכדיו כל יום לפני השינה. לצערי התשובה היא לא נכונה, והיית צריך כן לקשור את זה קצת לנושא שלנו, כי האפשרות הראשונה היא זה שלא יקמץ בהרצאות המלמדים לנכדיו.
יודעים שתשרי, בנותיו של אדם קצובים לא מתשרי ועד תשרי, לא כולל שבת, יום טוב, והוצאות תלמוד תורה לבניו, לכן אדם לא יקמץ בהוצאות למען בניו שילמדו תורה, ימצא להם מלמדים הכי טובים, ישלם להם, וכך גם ביקש הגאון מווילנה, והוא אמר, היד השם תקצר, אין כזה דבר, הקדוש ברוך הוא מוזן ומפרנס, וכן אם אדם מוציא לצורך שבת, לצורך לימוד תורה של בניו ובנותיו, ודאי שאין בזה חלה וחס הפסד, אלא רק ירוויח מכך, וקדוש ברוך הוא ישלם, אם הוא הוציא הרבה, יחזיר לו את ממונו, וישלם לו, ולא יפסיד מזה.
תודה על המסיון.
טוב, תודה.
גם ברוך יהיה.
תודה רבה לך. אנחנו נספיק עוד מאזין? כמה זמן נשאר? חבל. יש לנו פה הרבה מאזינים שהם ממתינים לנו, אבל השיחה עם מנהל התלמוד תורה, עטרת שלמה, הרב פינזל, מנהל תלמוד תורה, עטרת שלמה, אני חושב שהשיחה איתו הייתה מאוד 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 חשובה, עם הפסק הלכה שפסק לו מרן הרב אלישיב, וחתנו מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, אני חושב ש... את ההערה ואת החיוך שראיתי על הפנים של הרב, כבר לא ראיתי את הרב שמח ככה כבר הרבה זמן. ברור, בטוח שזה ישיר קצת את הראייה.
כן, תמיד שזה עסוק לשמוע את זה בדי יחס, אבל אתה מקבל מושגים מגדולי הדור, מגדולי הפוסקים.
אז זאת אומרת, אז בגדול, עד 20, נכון שהפסק הוא 25, אבל ברגע שמקבלים קצבה ממשרד החינוך או זה, אז אי אפשר לדרוש את ה-25 תלמידים. תמה לה התוכנית, אני רוצה להודות לטכנאי שלנו יוסי בן חיים, למפיק נתי שולמן, למורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כולל רועי ישראל. מיד אחרינו הפינה הביר יעקב, אחרי חדשות 10, חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. מאחורי מיקרופון אני הייתי חבון גרנביץ', תודה רבה לכם, המשך ההזנה ערבה וערב טוב.
בני ישראל היו משועבדים למצרים לא רק במובן הגשמי, בעבודת פרך, בגזרות הקשות, אלא גם במובן הרוחני. הם היו משועבדים לטומאת מצרים. בזוהר הקדוש מבואר שבני ישראל נטמאו כשהם היו במצרים עד שהם שקו בממתת שערי תומה, וכמעט שהגיעו אל השער החמישים, התומה הגדולה ביותר, שממנה כבר לא היו יכולים להיחלץ. רבנו אביר יעקב שם דגש בספרו פיתוחי חותם על נקודה מעניינת שהייתה בזמן יציאת מצרים. ברגע אחד, בחצות הלילה, בני ישראל שכבר עמדו על סף השער החמישים של התומה, התהפכו לגמרי, 180 מעלות, נכנסו לשער החמישים של הקדושה, המקום ההפוך בתכלית מהמקום הנמוך ששם הם היו שקועים, וכך הם נגלו. הוא מסביר את הפסוק, וחמושים עלו בני ישראל, שזה היה הרגע של הגאולה, כשבמקום להיכנס לשער החמישים של התומה השפלה, עלו ונכנסו לשער החמישים של הקדושה המרוממת. וזה מסר נחוץ לכל יהודי, שידע, ברגע אחד אפשר להתהפך מטמא לטהור, אפשר לחזור בתשובה בלי שום עיכוב.
האזנתם לראיון קצר מתוך שיעוריו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ.
לראשונה בישראל, טור פלוס מזמינה אתכם לאירוע שירה וחזנות בירושלים עם שלושת הטנורים מארצות הברית, יצחק מאיר הלפגוט, שולם למר ויעקב שטר, בניצוחו של רפי ביטון, שבת פרשת בשלח, י' עד י' ג' בשבט, במלון רמדה ירושלים. התרוממות רוח כמיטב המסורת של טור פלוס. בתוכנית, קונצרט חגיגי, תפילות עם החזנים, סעודות למדרין וטיש חגיגי. התקשרו, 039-05-05-05. טור פלוס, 039-05-05-05.
ואת כל הטוב הזה הכניסו בגביע אחד? זה ממש פלא!
נפלא לדעת עם דנונה.
דנונה מולטי פותח במיוחד לגיל השלישי. יוגורט דלקטוז עשיר בחלבון, אבץ, סידן, ברזל, ויטמין D ומגנזיום.
דנונה מולטי. כל מה שטוב ביוגורט עם כל מה שטוב בשבילנו.
דנונה. פלא היוגורט.
המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הרב שניאור זלמן רווח ועקבי ירושלים שמחים לבשר לציבור על תחילת חלוקת היין המשובח ומיץ ענבים אוצר בית דין. תחת הקשרות המהודרת של הרב מרדכי גרוס, בד"ץ בית יוסף ורבנות מהדרין ירושלים. הזמנות דרך אתר המכון ובעמדות נדרים פלוס, וכן בטלפון או בוואטסאפ 050-80-93-593. התשלום נקבע על ידי בית הדין עבור ההוצאות בלבד.
הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
רק במגדל, תור לבדיקת CT, MRI, אולטרסאונד ועוד, תוך יומיים בלבד, והפענוח תוך יומיים נוספים. בביטוח בריאות, טוב שיש מגדל מאחוריך. עכשיו, אצל סוכן הביטוח שלך, מגדל, חברה לביטוח בעם, עד שני ימי עסקים. השירות ניתן אצל נותני שירות שבהסדר, בכפוף לתנאי החברה ולתנאי הפוליסה.
משפצים דירה? אצלנו הצעת המחיר המנצחת והכי זולה בארץ. מבחר ענק של חיפויים וריצופים החל מ-39 שקלים למטר. מרכז הקרמיקה והשיש, סניף חדש, גיבורי ישראל 10, נתניה. העבודה 36 אשדוד, כוכבית 5779.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די. תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
רב זושה מהניפולי אומר, עם ספר התניה יצאו לקבל פני משיח. תמיד שאפת להבין ולהעמיק בתניה? חדש, סט הספרים הפופולרי, תניה למבקשי השם, כל ביורי גדולי הדורות עד לזמן הגאולה. חייגו עכשיו, כוכבית 84-37, כוכבית 84-37.
הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 10:00.